בארץ ישראל קם העם היהודי. בא עוצבה דמותו הרוחנית, הדתית והמדינית. בא חי חיי קוממיות ממלכתית. בא יצר נכסי תרבות לאומיים וכלל אנושיים. והוריש לעולם כולו את ספר הספרים הנצחי. לאחר שהוגלה העם מארצו בכוח הזרוע, שמר לו אמונים בכל ארצות פזוריו, ולא חדל מתפילה ומתקווה לשוב לארצו ולחדש בתוכה את חירותו המדינית. מתוך קשר היסטורי ומסורתי זה חותרו היהודים בכל דור לשוב ולהיחס במולדתם העתיקה. ובדורות האחרונים שבו לארצם בהמונים, וחלוצים, מעפילים ומגינים הפריחו נשמות, החיו שפתם העברית, בנו כפרים וערים, והקימו יישוב גדל והולך, השליט על משקו ותרבותו, שוחר שלום ומגן על עצמו, מביא ברכת הקדמה לכל תושבי הארץ ונושא נפשו לעצמאות ממלכתית. בשנת תרנ"ז 1897 נתכנס הקונגרס הציוני לכל קריאתו של הוגה חזון המדינה היהודית תיאודור הכריז על זכות העם היהודי לתקומה לאומית בארצו. זכות זו הוקרה בהצהרת בלפור מיום ב' בנובמבר 1917 ויושרה במנדט מטעם חבר הלאומים, אשר נתן במיוחד תוקף בינלאומי לקשר ההיסטורי שבין העם היהודי לבין ארץ ישראל, ולזכות העם היהודי להקים מחדש את ביתו הלאומי. השואה שנתחוללה על עם ישראל בזמן האחרון, בה הוכרעו לטבח מיליונים יהודים באירופה, הוכיחה מחדש בעליל את הכרח בפתרון בעיית העם היהודי מחוסר המולדת והעצמאות על ידי חידוש המדינה היהודית בארץ ישראל, אשר
הקמת מדינת ישראל בה' באייר תש"ח, 14 במאי 1948, היוותה גולת הכותרת במאבקו המדיני והאישי של דוד בן גוריון. בן 62 היה כאשר קרא את מגילת העצמאות במוזיאון תל אביב וחידש את קוממיות ישראל. ארוכה מאוד הייתה הדרך מאז אותו יום בפלונסק שברוסיה הצארית, כאשר דבק הנער דוד גרין ברעיון הציוני בכל להטו הנפשי.
אבא הוא היה הפניק של העיר. בכל הספרות היו אצלנו. הוא גם היה מקובל מאוד אצל הפולנים, אז כאן ציונים. אם כי הוא היה חופשי, אבל היה הולך להתפלל. אבל לקחתי לרופא בפלוצק, הוא בדק אותי, הוא בדק מאוד את הראש. כך אמר לאבא, יש לו ראש כזה. הילד הזה איש חשוב. אמא מאוד התקטעה בזה.
לציונות יש פירוש אחד ויחיד בעיני דוד גרין הצעיר. עשייה, הגשמה עצמית. הוא גם כותב זאת. חשוב בעיניי ייסוד מושבה חדשה בארץ ישראל מאלפי שקלים ותרפת אסיפות וקונגרסים. יישוב הארץ, זוהי הציונות היחידה, האמיתית. והשאר, רק הונאת עצמנו, בטפוטי שווא ובילוי זמן בעלמה. ובי"ז באלול תרס"ו, ספטמבר 1906, דורכת כף רגלו של העולה דוד גרין בחוף יפו.
דיברנו בינינו שהדרך הכי נכונה ללחם בוגניזם זה לעלות לארץ. בררנו בינינו מי יהיה הראשון שיעלה מתוך עניינים משפחתיים במעשה עם בחורה שלו לא אסור לי לגלות פה החלטנו שלושתנו שצריך לעלות מקודם צמח שהוא חזר סיפר לי שבינתיים הוקמה הסתדרות פועלים הפועל הצעיר ושהוא ושלמה לוי וכבשנו שלושה בני עירי היו בין התשעה שהקימו את הפועל הצעיר אמרתי לו נראה אם יש הבדלים בין אני פועל ציון ואני הייתי בעירה שלנו אחד מחברי פועל ציון ביררנו שבינינו אין שום הבדל שנינו עברים שנינו בעד עבודה עברית ונסענו לארץ על מנת לאחד שתי פועלות כשהגענו לגומרוק ביפו מיד באו חברי המפלגות לפגוש אותנו אבל ברגע הראשון, או בהשפעת החברים שלו, או מפני שינוי אקלים, הוא התחרט מהעסק הזה של איכות. אני לא.
יפו הערבית, על מסגדיה וסמטאותיה המלוכלכות, תושביה ססגוניים, סוחריה וקבצניה, אינה לרוחו. ועוד גוברת אכזבתו כשמופיע מאי שם צעיר יהודי, חבר במפלגת הפועל הצעיר, ואינו מוצא לו שעה יפה מזו להסתער עליו במתקפה אידיאולוגית.
ורק אמרתי לשלום, התקיף אותי על נגד המטריאליזם ההיסטורי. אני היה היום הראשון בארץ, הייתי מעלה שיכרון, שמרגנן דלינקה פייה, מטריאליזם היסטורי, שמטריאליזם היסטורי, אבל הוא לא הרתע ממני מטריאליזם, נגד המטריאליזם היסטורי כמובן.
דוד גרין מסרב ללון ביפו. הוא יוצא ממנה והולך ברגל לפתח תקווה. שם עובר עליו הלילה הראשון. ארץ ישראל האמיתית, השורשית, נגלית לעיניו. זוהי שעתו היפה ביותר. נהיה החלום, כותב דוד לאביו. כולי סחוף עושר, ועדיין הכל תמוה וזר, כאילו הייתי מרחף בממלכת האגדה.
השעה הכי יפה שלי הייתה בואי לארץ. מתברר לי בארץ שמה שקוראים שם ציוניות זה כמעט מילה ריקה. זה משחק במדיניות מלאכותית, אסיפות, בחירות, בחירת נשיא, אופוזיציה, דיות. אבל אין זה שום שייכות להגשמת הדבר הזה שהרצל קרא לזה העם היהודי בדרך, שהעם היהודי נועד לעלות לארצו. בארץ הבינותי בפעם הראשונה את התנ"ך. כי השמות לא אמרו לנו כלום, לא ידענו מדוע זה קרה פה, מדוע זה שם. בארץ ראית את זה, הבינותי, כרמל, ידעתי מה זה כרמל. ירושלים, ידעתי מה החשיבות של כרמל, של ירושלים. וגם ראיתי שהגיאלים אלה שהיו לי בילדותי ובצעירותי, מקורם אמיתי ובתנ"ך. בטח תקווה הרגשתי שאני בארץ ישראל. היו כרמים, היו פרדסים. ושמעתי יליל שואלים, מה שקראתי על שואלים, הפעם ראיתי שואל, וראיתי נירת חמורים, ידעת שיש מילה כזו חמור נוער, וראיתי מה זה נוער, אבל שמעתי אותו נוער, שאתה היה לי שמחה גדולה, ולא ישנתי כל אותה הלילה. כי קשבתי ליליל השואלים, וחמור נוער, שמעתי חמור נוער, שמחתי, עכשיו אני אראה מה זה נוער. אבל אחר כך נעשתי, כי ראיתי בעיקר שעבדה ערבית, ראיתי שגם זה עוד לא ארץ ישראל כמו שעוד רצינו והחלטתי לעלות לגליל ובסוכות של השנה הבאה השנייה עלינו מספר חברים יחד עם שלמה צמח בסג'רו ושם עבדתי שתי שנים שם הרגשתי שזו ארץ ישראל
ביפו מתכנסת ועידה של מפלגתו פועלי ציון והוא הצעיר נבחר למוסדותיה המרכזיים וגם יוזם החלטות הקוראות להקמת הסתדרות כללית של פועלים עבריים ולעצמאות מדינית לעם היהודי בארץ ישראל.
הייתה ועידת יסוד של פועלי ציון בסוכות כארבע שבועות לאחר בארצה. עד אז היו אגודות מקומיות של פועלי ציון בגליל, בשומרון וביהודה. יהודה פירוש במושבות וביפו וגם בירושלים. לאחר שאני הבאתי, החלטנו לכנס ועידה כללית ולייסד מפלגה ארצית. והוועידה נתכנסה בסוכות במלון של ספקטור. היו שני מלונות, חיים בורך, באותו הרחוב. זה מצד ימין, כשנכנסו שם, וזה מצד שמאל. לוועידה באו כל החברים, לא צעירים, אלא כל חברי מפלגה, וכולם מהגליל, מירושלים, משומרון, מכל מקום, באו ברגל. אף אחד לא בא בעגלה. אז אוטומובילים לא היו בכלל בארץ. בוועידה היו כ-150, יש תמונה מהוועידה הזאת. הוועידה הזאת דנה בעיקר בשאלה שאני העליתי להקים הסתדרות פועלים יהודים כללית בארץ. והוויכוח היה רק על המילה שהיה ויכוח בוועידה האחרונה של הסתדרות. אם יהיה עברים או לא, אני מת עברים, ולא עלה ליבי שיבוא זמן שיחליטו ברוב למחוק את המילה עברים. אבל הם החליטו גם לבחור בוועדה של השרה, כיוון שהיה להם הרגלים רוסיים שזו ועדה קונספרטיבית. אני הייתי יושב ראש האסיפה, אז כל אחד הפסקה שלו הם צריכים לבחור, הגישו לי את הפתקאות, ואני ראיתי מי נבחר. אז מכיוון שזה צריך להיות קונספרטיבי, אז שם ביפן, בספקטר כולם ירו, החלטנו ללכת לרמלה. ברמלה היה חן ערבי, שכרנו שם חדר, וישבנו שם שניים או שלושה ימים. דיברנו פרוגרמה. זה נקרא די רמלר פלטפורם.
אולם לא בוועידות תיבנה הארץ. דוד גרין הופך פועל חקלאי. הוא עובד בפתח תקווה, בכפר סבא, בראשון לציון. פעמים אחדות הוא קורע בקדחת, עד שמייעצים לו רופאיו כי יעזוב את הארץ. הוא תואם גם טעמו הנורא של רעב.
אז ביום לא היה נורא. הייתי מתחכם, שומר על שאיל מטליק אחת, כדי שתי פיתות. הוא אוכל ככה ב3-4. אז עד 3 הייתי קצת רעב, אך כך. 3, זה עזר לי. אבל שכבתי לשכב, לישון, הרב. אז כשהעיניים פתוחות, לא היה נורא. כשהייתי סוגר את העיניים, הייתי מראה מחסות. תנגלות מבושלות, לכן החמה, לא הייתי שם שמשתגע, הייתי פותח את העיניים.
בעבודה החקלאית העברית, רואה דוד גרין את הבסיס להתחדשות עם ישראל בארצו. המאבק לעבודה עברית ולשמירה עברית הופך לאחת מאבני היסוד של תפיסתו הציונית.
המקום היחיד שעבודה עברית הייתה יותר קצת מושרשת זה הברכות. אבל בפתח תקווה, בנס ציונה, בראשון לציון, מעט מאוד פועלים יהודים פרט ליקב. ביקב, מטעמים דתיים, הוכרח להיות רק פועלים יהודים, אחרת זה יהיה נסח. אנחנו אמרנו שכהקמת מולדת יהודית אפשר רק על ידי עבודה עברית. אנחנו מורחים לעשות בעצמנו כל עבודה. זה היה גם הרעיון של העלייה הראשונה, אני צריך להגיד. הם היו הראשונים שהוגו את הרעיון הזה. ובתחילה הם רצו לכונן את זה על ידי עבודה עצמית. על משך הזמן הם התכחשו לרעיון הזה והכניסו עבודה ערבית.
הפרק החלוצי הראשון בחייו של דוד גרין נחתם בשנת 1910, כשהוא נקרא לירושלים בכדי להשתתף במערכת העיתון אחדות. על מאמרו הראשון הוא חותם בשם החדש שבחר לעצמו, דוד בן גוריון, שם ששאל מאחד מאחרוני המגינים של ירושלים נגד לגיונות רומא. יחד עם ידידו יצחק בן צבי, הוא יוצא לקושטה כדי להשתלם במשפטים. בשובם לארץ, באוגוסט 1914, פורצת מלחמת העולם הראשונה. והשלטונות הטורקיים, החרדים מפני פעילותם הציונית של בן צבי ובן גוריון, מגרשים אותם מגבולות הקיסרות העות'מאנית.
חברי נשיא המדינה זוכר בוודאי את הפקודה במקורה. בדיין יעדי עולון מהכוזרה, ממעליקי עוסמאני אבן תביד את מקטר. תדעו שדבר, בטורקית אומרים הכל הפך. על מנת לעולם לא לשוב מהמלאכה התמנית לגרש אותם.
גל של התלהבות שוטף את היהדות העולמית ב-1917 בעקבות הצהרת בלפור. אנגליה החזירה את ארץ ישראל לעם ישראל, צוהלת התנועה הציונית. דוד בן גוריון אינו בין הצוהלים. הוא כותב, אנגליה לא החזירה לנו את הארץ. אין בכוחה של אנגליה להחזיר לנו את הארץ. אין ארץ נקנית לעם, אלא ביסורי עבודה ויצירה, מאמצי בניין והתיישבות.
בהיסטוריה החדשה שלנו יש להבחין בין שני דברים שונים. אמנם שניהם בעלי זכויות, אבל לא זכויות שוות. והבחנה היא בין האומרים ובין העושים. לעושים אני קורא העולים לארץ ובוניה. לאומרים אני קורא המטיפים לעלייה ולבנייה. וכל מי שיחקור תולדות שיבת ציון ובעניין המולדת מצד אחד, ותולדות חיבת ציון והציוניות מצד שני, יהיה מוכרח לבוא לידי מסקנה שיש כאן לפנינו שתי פרשיות היסטוריות שונות. אני אומר שונות ולא נפרדות, כי אין שום פרשה מסוימת בתולדות עם היהודי נבדלת משאר פרשיותיו ההיסטוריות. כי יש יניקה משותפת, ולפעמים גם יש זהות בין האומרים ובין העושים, אבל לא תמיד. וההיסטוריה נעשית לא במילים, אלא במעשים. רק בעלי המעשים הם עושי ההיסטוריה.
וכדי לעשות, הוא שב לארץ במדי הגדוד העברי. צעד אחר צעד, הוא בונה גרעין עצמאי של כוח יהודי, שיהפוך מנוף לפעולה מדינית. קור בו יחושלו הדפוסים של הבית הלאומי ושל העצמאות העברית. הוא יוזם עם חברו הקרוב, ברל כצנלסון, את הקמת מפלגת אחדות העבודה, שאיחודה עם הפועל הצעיר הוליד את מפאי. הוא נבחר למזכיר ההסתדרות. הוא מוביל את פועלי ארץ ישראל במערכת תנופה לחיבוש הציונות העולמית. ובשנת 1935 נבחר בן גוריון ליושב ראש הוועד הפועל הציוני והסוכנות היהודית. ערב מלחמת העולם השנייה משנה בריטניה את מדיניותה מן הקצה אל הקצה ונוקטת קו פרו-ערבי תקיף. הממשלה הבריטית מפרסמת ספר לבן המגביל את העלייה, אוסר על היהודים קניית קרקעות, מקפיא מעמדם כמיעוט נצחי בארץ ישראל. בתגובה, מכריז בן גוריון על תחילת תקופת הציונות הלוחמת, ויוצא למאבק בבריטים. יחד עם זאת, הוא קובע שיש לסייע לבריטים במאבקם נגד היטלר. הוא פוסק, עלינו לעזור לאנגלים במלחמתם כאילו לא היה ספר לבן, ועלינו לעמוד נגד הספר הלבן כאילו לא הייתה מלחמה. ובתום המלחמה הוא יוצא לאירופה לפגוש את שארית הפליטה. במו עיניו הוא רואה את הזוועה, את כבשני דכאו ואושוויץ.
ביקרתי לפני שובי לארץ במחנות השרידים בגרמניה, באזור האמריקני והבריטי. הייתי בדכאו בבלזן, ראיתי את חדרי הגזים שבהם הרילו יום יום מאות יהודים ויהודיות, זקנים וישישים, ילדים ותינוקות, כשהם מובלים ערומים כאילו להתקלח. וחדרי הגזים אמנם עשויים בסיפונם כאילו יש להם מקלחות. והנאצים הציצו מעבר השני וראו איך היהודים מתעפתים ומתבססים ביסורי החניקה. ראיתי את כבשני האש שבהם שרפו מאות אלפים ומיליונים יהודים מכל ארצות אירופה, ממערב וממזרח, מדרום וצפון, אשכנזים וספרדים, מכל העדות והמפלגות, לא הבחנה. ראיתי את התליות בבלזן
שבהם היו בכל חג ישראלי, בכל יום צום יהודי, היו תולים מספר יהודים בשעה שכל שאר האוצרים היו חייבים להתאסף ולראות ברבה הזאת על חטא שאיחרו לשני רגעים לעבודת הפרח. ראיתי את מורות הכלבים שבהם גידלו כלבים פראיים לשעסות בהם את הולכים לעבודה ולמוות.
בעיצומה של המלחמה אמר בן גוריון לקבוצת מפקדים בהגנה, מלחמת העולם הראשונה הביאה לנו את הצהרת בלפור, מלחמה זו צריכה להביא לנו את מדינת היהודים. ב-12 במאי 1942, במלון בילטמור בניו יורק, הוא מתווה את תוכניתו, הקמת קהילייה יהודית חופשית בארץ ישראל. ובתום המלחמה, הוא מטיל כל כוחו, כל העוצמה הגלומה ביישוב היהודי המאורגן בארץ, להגשמת מטרה זו. האנגלים מגיבים בהגבלות, במאסרים, בהסגר. 1946, השבת השחורה, מאות מראשי היישוב נעצרים. מפריס משדר בן גוריון לעם בארץ ישראל.
המדינה היהודית קום תקום. אני מאמין במהרה בימינו להתראות בקרוב בציון המשוחררת.
במאבק המחריף והולך בין היישוב היהודי בארץ לאימפריה הבריטית, הופך שר החוץ של הוד מלכותו, ארנסט בווין, סמל והתגלמות של אויב העצמאות היהודית. דברי בן גוריון בתשובתו לבווין.
גם לנו, כמו לאנגלים, יש משהו שהוא יקר לנו גם מהחיים. אני רוצה להגיד לבווין וחבריו שאנו מוכנים להיהרג ולמות. ולא נוותר על שלושה דברים, על חירות העלייה היהודית, על זכותנו לבנות שיממות מולדתנו, על עצמותו המדינית של עמנו בארצו.